עכשיו אנחנו גם לשבת חברון, שבת חיי שרה, וגם לעוד כמה נושאים פוליטיים עם חברת הכנסת אורית סטרוק. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, סיעת הציונות הדתית, אבל קודם כל תושבת חברון, אנחנו מדברים על השבת השנתית, הידועה, חיי שרה. מעל 30 אלף יהודים, אורחים, הגיעו אליכם השבת. שבת מרוממת, חווייתית, לצד האבות הקדושים, עד שאיזה קומץ החליט לשבור כל גבול ומוסכמה וחוק, ובעצם להרוס את הכל, לא?
זה מאוד מוקדם להגיד שזה הרס את הכל. בפועל, מבחינת מה שהיה בשבת, ועצר את הסיורים לקבר עתניאל בן כנז, אבל 30 אלף יהודים שהיו בחברון, לא יותר מדי הרגישו את האירוע הזה, הם המשיכו ליהנות ולשיר ולאכול בסעודות שבת, לשמוע דברי תורה ושיחות מעניינות, להתפלל במערה ולסייר בכל המקומות המעניינים בחברון, למעט אותו מקום שהכניסה אליו נחסמה. בתקשורת זה כמובן נשמע אחרת, כי התקשורת, אתה יודע, מסתכלת על פיצעון הקטן שיש, שממנו היא עושה את חזות הכל. באמת הייתה שבת מאוד מאוד מרוממת ומשמחת ויפה מאוד, והקומץ הזה שאתה מדבר עליו, כן, פחות זה בערך 0.5% מהאנשים שהיו, זה לא שהם החליטו לעשות.
לפעמים 0.5% עושה רע שקולני כל כך גדול.
תראה, האירוע, בוא נדבר עליו רגע, לא בהיבט התקשורתי, כי בהיבט התקשורתי, התקשורת השמאלנית תמיד מנפחת, אתה יודע, זה באמת לא מה שחשוב. מה שחשוב, אני אומרת את זה גם תמיד להורים ולכל מי שמקשיב לי ומתייעץ איתי, לא כדאי לאירועים כאלה לשלוח בני נוער ללא משפחה, ללא מסגרת חינוכית.
זה לא מקום לבוא ולהתפרק.
כן, בדיוק. הם שתו, השתקרו והתנהגו בצורה לא הולמת, לא החליטו, זה לא החלטה. הם פשוט החליקו, יותר נכון להגיד, לתוך האירוע הזה מאשר החליטו. וחבל, חבל מאוד, חבל בשבילם, חבל בשביל החיילים, חבל בשביל כל מי שנפגע מזה. חבל, וכך לא צריך להיות. ממש לא כך צריך להיות.
ובטח, מלבד דברי התורה והשירה והתפילות והרוממות, יש אגב כמה חברי כנסת בחברון, לפחות שניים, אבל עוד כמה פעילים אצלכם.
היו חברי כנסת שבאו להתארח, חמישה לפחות שאני יודעת שהיו אצלי, כן? היה מיכאל מלכיאלי, והיה שלמה קרי, מיכל וולדיגר, גילה גמליאל, ומפספסתי, וכמובן משה סלומון. חמישה חברי כנסת היו אצלנו השבת, ברוך השם.
כמה פעמים נשאלת כחברת הציונות הדתית, נו, מה קורה? מה אתם מתבצרים? מה הסיפור? איפה המסע ומתן?
האמת שבשבת הייתה לי הזדמנות, ובאמת הסברתי את זה גם דרך פרשת השבוע, אולי אצלכם, שבאמת זה רדיו לציבור הדתי המאמין, אפשר גם להגיד את הדברים. אני הבאתי את הדברים שאומר רש"י בסוף הפרשה של קניין המערה וכל המסע ומתן שיש בין אברהם אבינו לאפרון. כתוב הרי וישקול אברהם לאפרון, וכל המאזינים שלנו לפחות יודעים שחסר וו מהשם של אפרון.
כן, אפרן.
רש"י שואל למה חסר וו, כן, בדיוק, למה חסר וו? הוא אומר, משום שהוא דיבר הרבה ואפילו מעט לא עשה. בפירוש הזה של רש"י הוא בעצם שופך אור על כל מהות הוויכוח בין אברהם לאפרון. למה אברהם אבינו התעקש לקנות את המערה? למה הוא התעקש? הרי אפרון אמר לו, בוא, במבחר קברנו, קבור את מתיך, כל פעם שתרצה לקבור את המתים שלך, תבוא, אני אתן לך ביד רחבה, הכל בסדר. למה אברהם אבינו לא הסכים? לא, הוא הבין שכשיש לך מישהו שמדבר הרבה ואפילו מעט לא עושה, אז אתה צריך להעביר את הסמכויות אליך, שהמערה תהיה שלך ואתה תחליט, ולא הוא יחליט מתי אתה יכול לקבור ואתה אתה לא יכול לקבור. זה הכל, וזה מה שעבר אברהם מבין, וזה גם מה שאנחנו מבינים. אנחנו מבינים שהדברים בתחום הביטחון בכלל, ובתחום המערכה מול הרשות הפלסטינית בפרט, גם בטרור וגם בשוד הקרקעות הגדול שהרשות הפלסטינית מנהלת, לא התנהלו אחרת, אלא אם כן אנחנו נהיה אלה שבעלי הסמכות והיכולת לפעול. ואי אפשר לסמוך על זה שאומרים לנו, יהיה בסדר. יהיה בסדר? לא עובד. אי אפשר ללכת אם יהיה בסדר למקולת. מה שאורן בנו התעקש, גם אנחנו בנב ממשיכיו מתעקשים. הציבור שלנו, מה שחשוב לו מאוד, והנושא הזה של הביטחון ושל המערכה על ארץ ישראל, וזה מה שהוא ביקש, וזה גם מה שהוא יקבל. אני אגיד לך גם עוד משהו. אנחנו רואים גם בפרשה כשמגיע אליעזר עבד אברהם, למשפחה של רבקה, הוא צריך להתחיל להסביר להם מה הוא רוצה, בשביל מה הוא בא, מה הוא צריך. דבר ראשון, מה הוא אומר? עבד אברהם אנוכי. אני פה לא בזכות עצמי, אני פה באתי בשליחות, גם אנחנו. באנו בשליחות של ציבור הבוחרים שלנו, אנחנו לא מתכוונים לאכזב אותם.
אוקיי, עכשיו השאלה היא כזו, שמענו, חברת הכנסת צרור, קודם כל ישר כוח על דברי התורה, ועל הדברים מתוך רשי, והציבור ששלח אתכם, שמע במערכת הבחירות אמירות על מערכת המשפט.
נכון, אמירות וגם על מערכת הביטחון, על שניהם. נכון.
אז זהו, אז השאלה היא כזו, האם כשאתם מדברים על מערכת הביטחון, זה משהו שבליכוד לא ידעו לעשות, ומצד שני, מערכת המשפט אולי הרבה יותר חשובה שתהיה בידכם?
אז אני אגיד לך. קודם כל, השאלה שלך היא מצוינת, היא חשובה, ואני שמחה לענות עליה. אז בוא תראה. אנחנו דיברנו גם על מערכת המשפט וגם על מערכת הביטחון. אני מזכירה לך שהסיסמה שלנו בסוף הקמפיין בשבועות האחרונים היה ביטחון שלך בימין. גם הוצאנו תוכניות מה אנחנו מתכוונים לעשות בכל מיני תחומים ביהודה ושומרון וכדומה. עכשיו, במערכת המשפט אמר לנו נתניהו כבר לפני שבועות שהוא מתכוון לשים כשר משפטים את יריב לוין. יריב לוין עמדותינו כעמדותיו בתחום הזה, בכל מה שנוגע לרפורמה במערכת המשפט. לכן אם הוא יהיה שר המשפטים ואנחנו נקבל לידינו כמובן את הרגל המשלימה, את ועדת החוקה, חוק ומשפט, אפשר יהיה לבצע את הרפורמות כמו שצריך, וזה בסדר מבחינתנו. לעומת זאת, במערכת הביטחון, לא ככה דבר, במערכת הביטחון אנחנו יודעים היטב, אנחנו כבר רביעי...
איזה נושא למשל יואב גלנט לא יקדם מבחינה ביטחונית כדי לעשות את חייהם של המתיישבים ביהודה ושומרון לבטוחים יותר? למשל.
אנחנו מדברים, אנחנו, זה לא הנושא. השאלה היא לא איזה, מה הוא לא יקדם כדי לעשות את את החיים של המתיישבים בטוחים יותר, למרות שגם זה נושא. תראה, אני מדברת איתך עכשיו, אני יושבת ברכב וממתינה, אז בסוף הרעיון הזה אני אכנס לניחום אבלים אצל המשפחה של מוטי אשכנזי, השם ייקום דמו, ולצערנו הרב, וכמוך יודע, שאנחנו כל שבוע הולכים ללוויות ולניחומי אבלים של עוד ועוד נרצחים מפיגועי טרור, והדברים לא מתנהלים כמו שצריך. אנחנו יודעים את זה. אבל מעבר לכך, ישנן סוגיות כבדות של בניית הכוח של צה"ל, שלמשל, אני אתן לך דוגמה, אתה יודע שבזמן שצה"ל והמשטרה עמלים מאוד מאוד קשה למנוע הברחת נשק ותחמושת לתוך מדינת ישראל דרך ירדן, דרך הגבול עם ירדן, באותו זמן ממש ספק הנשק והתחמושת הגדול ביותר של המחבלים הוא בסיסי צה"ל.
אוקיי, אז בשביל זה שמענו על חוק דרומי מורחב שיחיל את החוק גם על בסיסי צה"ל, בשביל זה צריך גם משטרה חזקה יותר וצבא יותר חזק, אבל לא חייבים בשביל זה את בצה"ל לסמוטריץ' בתיק הביטחון.
תראה, אני אסביר משהו. למה נתניהו מתנגד לתת לנו את תיק הביטחון?
יש כמה סיבות שאני יכול למנות כאן.
בדיוק, לא. אז אני אגיד לך את הסיבות, כי הוא מנה אותה מבלי משים, כן? הוא אמר, האמריקאים מתנגדים. מה האמריקאים מתנגדים? מה הם מתנגדים? שבניין הכוח של צהל ייפגע? מה הם מתנגדים? הם מתנגדים משום שהם לא רוצים שינוי לרעה מול הרשות הפלסטינית. לא במאבק בטרור, לא במימון טרור, לא בשוד הקרקעות שהרשות הפלסטינית מבצעת יהודה ושומרון, שאם יעברו עוד כמה שנים כאלה, אנחנו כבר לא יהיה על מה להיאבק, כי הם אוכלים בכל פה את הארץ שלנו, ובעצם אנחנו מבצעים ביהודה ושומרון נסיגה יומיומית, יומיומית, בלי הסכם, בלי מפות, בלי כלום, פשוט נותנים להם את השטח כי לא נלחמים נגדם. אז נכון שבני גנץ, זה היה קטסטרופה, בני גנץ לא רק שהוא לא נלחם נגדם, הוא נלחם באדם, שזה דבר שהוא בכלל okay. לתאר כמה שזה חמור. אבל גם נתניהו, וכל מי שכיהן תחתיו כשר ביטחון, לא נתן את המענה לדבר הזה, ומי שיתן את המענה לדבר הזה, זה מי שחשוב לו הדבר הזה, מי שאכפת לו הדבר הזה, וזה אנחנו, ולכן אנחנו צריכים לקבל את הסמכויות.
למרות שמדובר במפלגה עם שבעה מנדטים, למרות...
אנחנו לא מפלגה עם שבעה מנדטים, אנחנו רצנו כרשימה...
כן, והודעתם שתתפצלו, והיום הפיצול קרה בפועל.
והפיצול שקרה היום, תוך כדי שהוא קרה, גם אנחנו המשכנו לגבות את איתמר בדרישות שלו לתיק ביטחון הפנים, וגם איתמר הודיע במפורש שמגבה אותנו בדרישות שלנו לגבי תיק הביטחון, משום שאנחנו, למרות שהתפצלנו לשני סיעות, אנחנו משליחים לתפקד בעניין הזה כבלוק. ולכן יש פה בלוק של 14 מנדטים של למעלה מחצי מיליון אזרחים ואזרחיות, ששמו פטט בקלפי כדי לקבל את השינויים האלה, והם יקבלו את השינויים האלה, הם יקבלו אותם, משום שצריכים לדעת להתחשב בשותפים. ואני רוצה להגיד לך גם, הקשבתי מקודם לשיחה הקודמת שניהלתם, שיחה מאוד צודקת ומאוד אמיתית על הצרכים של ציבור החרדי, וזה בדיוק אותו אירוע. לא יכול להיות שיש מפלגות שהיו שותפות עם הליכוד במסירות, סליחה, המילה מסירות נפש היא נכונה פה, משום שכל אחת ואחת מהמפלגות האלה יכלה בקלות לקפוץ הצד השני, להיכנס לממשלה, לקבל מכל טוב הארץ. הציעו לנו ולחרדים את כל העולם, ולא עשינו את זה ונשארנו נאמנים. ויותר מזה, נתניהו יודע מצוין שעולה העזרה המאוד מאוד פעילה שלנו, הממשלה לא הייתה נופלת, וגם ההצלחה בבחירות כפי שהגיעה לא הייתה מגיעה ברמות האלה. אז להתייחס לשותפים בצורה כל כך מבישה, סליחה שאני אומרת, מבישה, כאיזה סרח עודף, כשהוא מחליט מה הציבור שלנו צריך ומה הוא לא צריך, מה חשוב לו ומה לא חשוב לו, הוא מחליט לנו איזה תיקים אנחנו נרצה,
אוקיי,
הוא מחליט לנו איזה רפורמות אנחנו נרצה לבצע, סליחה, זה לא נכון.
יש
לא
תיאום, יש שיתוף פעולה עם המפלגות החרדיות אגב ביניכם?
בוודאי, בוודאי, בוודאי שיש שיתוף פעולה, ואני מאוד מציעה, אני באמת מאוד מציעה מקרב לב לנתניהו ולליכוד, חברים, היינו שותפים נאמנים, אם אתם תפנו עורף לשותפים שלכם, הציבור לא יסלח לכם על הדבר הזה.
חברת הכנסת אורית סטרוק, קודם כל באמת תיכנסי לבית האבלים, תנחמי את המשפחה בשמם של כל מאזיננו ובשם כל עם ישראל, שיהיה בשורות טובות, נקווה שבאמת הממשלה הזו תקום בסוף.
אמן שלא נדע יותר צער, אמן.
תודה, ערב טוב
להתראות. תודה רבה.